כל הפסוקים פה הם מפרק 5 של הגיטה, כמו יש שם 18 פרקים. וזה רק מבחר לקט קטן מאוד מתוך הפרק הזה. בפסוק הבא, שוב קרישנה מדבר אל ארג'נה. והוא אומר לו, הו לוחם גיבור, סניאסי אמיתי הוא זה שוויתר על שניות, על ניגודים כגון לחשוק או לדחות. אלו הם האנשים שהשתחררו בקלות מכבלים. הו לוחם גיבור, זה ברור, הוא פונה אל ארג'נה. בפרק 5 הוא עדיין נהג בידיד שלו, הוא עוד לא גור. אבל כבר ארג'נה פונה אליו בשעת משבר לעצה. אז הוא פונה אליו, הו לוחם גיבור, יותר מאוחר זה מתהפך כמובן, ארג'נה אומר, או למה שגור שלי. אבל פה הוא, הו לוחם גיבור. סניאסי אמיתי הוא זה שוויתר על שניות. סניאסי, מה זה סניאסי? סניאסי זה המילה הסנסקרית ליוגי מתבודד נזיר, כזה שוויתר על חיים רגילים בקרב המשפחה או בקהילה, והוא חי חיים רוחניים, מגביש את חייו לחיפוש רוחני. השורש של המילה סניאסי, השורש אס, יש שם את האס באמצע, שפורשו לשבת. מישהו שהתיישב לגמרי, זה המשמעות של המילה, התיישב לגמרי, במובן לגמרי ויתר על העולם, על חיי העולם הארציים, על חיים ארציים. שהיום הנזירים אולי יצגו את זה בשבילנו. ואצל ההודים, אני לא יודעת אם אז באותה תקופה הם היו קוראים לזה נזירים, אבל אנשים שהם בגדר יוגים מחפשים רוחניים. אז למה הכוונה? ולמה הוא משתמש פה במילה סניאסי? הוא מדבר אל ארג'נה, ארג'נה הוא לא נזיר, הוא לא יוגי, הוא לוחם צבאות. אבל ארג'נה שוקל, חוקך בדעתו, לוותר על הקרב, לוותר על כל העניין. הוא במשבר. הראשונה בחייו הוא שוקל, אולי בכלל לא לעשות קרב. עד עכשיו, יאללה, מלחמה, זה מה שאני יודע לעשות, אני אלך למלחמה. אז הוא שוקל לוותר. שזה הוויתור שסניאסי עושה, סניאסי מוותר על חיים ארציים, הוא הולך לוותר. מציב לו קרישנה את השאלה, מה זה סניאסי אמיתי? מה זה נקרא ויתור? ומה המשמעות של ויתור? ומהו ויתור אמיתי? כי ארג'ונה נמצא במצב של קונפליקט קשה, מצב שקשה לו, והוא אומר, אני מרים ידיים. אין לי כוח לביקוחים האלה, אני יוצא משם, אני הולך. אז זה המשמעות של סניאסים, זה שוויתר. אבל הוא מעמיד בשאלה, מה זה הוויתור הזה שהסניאסי עושה? הלוחם הרוחני, מה הוא שהוא מוותר עליו? האם כשקשה לו הוא פשוט מפסיק לעשות? הוא פשוט מסתלק מן הזירה? האם זה סניאסי אמיתי? זה מה שהוא שואל אותו. האם סניאסי, האם המתבודד, היוגי, פשוט בורח מהעולם כי הוא לא מסתדר עם העולם? כי אולי הוא היה נשוי וזה לא עבד, והיה נשוי פעם שנייה וזה לא עבד, והוא אמר, אוקיי, אני לא מתחתן יותר. האם זה יפתור את הבעיה של הבדידות שלו? האם בגלגול הבא כשהוא יפגוש בת זוג, הוא ידע איך לחיות איתה בשלום? האם זה יפתור את הבעיה להסתלק מהזירה, להסתלק מהבעיה, להסתלק מהדילמה? אז מהו סניאסי אמיתי? זה מה שהוא שואל אותו. ויש כאן פה את הנזיר קונצ'קלה, שהוא עשה אקט של ויתור, הוא עשה אקט של קבלת נדרים, שהוא מבטר על חיים ארציים, למען דרך רוחנית. מה המשמעות של המעשה הזה? מה המשמעות? האם פשוט אין לו כוח לשלם משכנתא ובית ונישואים הזה? האם בגלל זה? האם בגלל זה? הוא עותג גלימות וכך הלאה. האם המשמעות של סניאסים זה פשוט ללבוש גלימות אדומות או צהובות או מה שזה לא יהיה? האם זה מה שעושה אדם סניאסים? יוגי, מתרגל רוחני? במסורת הבודיסטית הנזירים אמורים לא להחזיק שום כסף ולא לעסוק בעבודות רגילות ובכלל לא להחזיק שום רכוש גם ולהיות תלויים בחסדי הזולת למחייתם. האם זה המשמעות של ויתור של סניאסי? ובשביל מה לעשות את זה ומה המשמעות של זה? או מישהו שאין לו קורת גג והוא ישן תחת עץ, האם זה המשמעות של סניאסי? כשמסתכלים לעומק על ההחלטה, זה כמובן לא אף אחד מהדברים האלה. כאלה לא מאוד חשובים, ואם אדם עושה את זה מהסיבה שכבר אין לו כוח לחתונות ולמשכנתות, זה לא סיבה טובה, כאלה ירדפו אחריו במסווה אחר. הקשיים ירדפו אחרינו במסווה אחר. כשמסתכלים איפה נמצא הוויתור, או מה שאנחנו קוראים תפנית, התפנית מעולם החומר אל עולם הרוח, איפה היא נמצאת? האם אני יכולה לאתר אותה בגלימות? האם אני יכולה לאתר אותה במקום המגורים של אותו סניאסי? האם אני יכולה לאתר אותה בכמה כסף יש לו בכיס או אין לו בכיס? וזה כמובן לא שם. זה כמובן לא העיקר. זה רק יכול לסמל או להמחיש כלפי חוץ מקום שהוא הרבה יותר עמוק והוא הרבה יותר פנימי. ולמעשה את המקום הזה לא נראה מבחוץ. כי הוא מנטלי. הוא קורה בליבו של הסניאסי. ההחלטה הזאת היא עמוקה והיא בליבו של הסניאסי. החלטה שאומרת, אני עייף מן העולם, אין פירושה אני רוצה לברוח מן העולם. עייף מן העולם במובן של עייף מן הסבל שבעולם. יכול להחליף לברוח מן העולם. הסבל ירדוף אחרינו כי הוא בפנים, כי הוא בתודעה שלנו, הזרעים של הסבל הם בתוכנו. אז הסניאסים אומר, אני עייף מלחיות חיים שהם רבויי סבל, ואני מחפש דרך אל העושר. וכדי לפנות את הזמן והמאמץ, כדי למצוא את הדרך הזאת, ואכן למצוא את העושר, אני הולך לוותר על כל העיסוקים של חולין, העיסוקים הרגילים של חיים ארציים, כדי אכן להיות מסוגל למצוא עושר, ואחר כך להעניק אותו גם לאחרים. לפגוש את הדרך בליבי, ולהיות מסוגל להעביר אותה לאחרים. זה הצהרה כגון, אני עייף או אני עייפה מן הכאב שיש בעולם הזה, מכל הסבל שיש בעולם הזה. אני עייף או עייפה מן האופן שבו העולם שולט בי, שבו הצרות באות אליי וממשיכות לטבוע את תשומת ליבי ואת לשעת חיי עד שלא נשאר כלום. אני עייף מלהימשך בכל כך הרבה כיוונים על ידי העשייה הבלתי פוסקת, בלי לדעת מה אני עושה בעצם. בלי לדעת שההחלטות שאני עושה בעשייה שלי אכן מובילות לתוצאות המקוות. כי אם מסתכלים טוב, תראו שחצי מהזמן ההחלטה שלכם מובילה לתוצאה המקווה וחצי מהזמן לא מובילה לשם. אז הסניאסי אומר, אני עייף מהמצב הזה, אני רוצה להבין. אני רוצה להבין איך נוצרת המציאות, מה מייצר אותה, מה החוקיות שלה, ואיך אני יכול לייצר באופן עקבי ובהתמדה תוצאות שמביאות לאושר עבורי ועבור זולתי. ומה הכוונה שאני עייף מזה שהעולם שולט בי? איך העולם שולט בי? למשל, אני פוגש את אדם, אני פוגש את אדם חדש, שאני לא מכירה. מיד כשאתם פוגשים אדם חדש, מיד, חלקיק קטן בתודעה שלכם מחליט אם הוא נראה לכם או לא נראה לכם. יכול להיות שאחר כך תלכו ותבדקו ותשנו את דעתכם. אבל באופן אוטומטי ואינסטינקטיבי יש לנו תגובה לאדם שאנחנו פוגשים. לא רק אדם, מצב שאנחנו פוגשים, מפלגה שאנחנו פוגשים, ראש ממשלה, חדשות. מה שזה לא יהיה, כל תופעה שתפגשו. קרובי משפחה, יש חלק שכיף לכם איתם, יש חלק שלא כיף לכם איתם. נכון? יש מישהו שזה לא נכון? כל תופעה שתפגשו בה, כל דבר בחיים שלנו מאיר בנו תגובה. נעים לי, לא נעים לי. רצוי לי, לא רצוי לי. מושך אותי, דוחה אותי. ההתייחסות הזאת האוטומטית שנולדת בליבנו לכל מצב שאנחנו פוגשים, שולטת בנו. כי בהתאם להתייחסות שמתעוררת בנו, יבוא זרם של מחשבות. נאמר על אדם, אתם פוגשים אדם. אני מחליטה אם הוא נראה לי או לא נראה לי, הוא במעמד הנכון, הוא במפלגה הנכונה, יש לו את הדעות הנכונות, מה שזה יהיה, ואז אני מחליטה, הוא חביב עליי או לא חביב עליי. בהתאם לזה אני מתחילה לחשוב, יש זרם של מחשבות שבא בעקבות זה, יהיה זרם של דיבורים שבא בעקבות זה, בהתאם לזה, וזה גם יוביל לעשייה שתונה על ידי מידת המשיכה או התחייה שיש לי מאותו אדם. אז האם יש חופש בעשייה שלי, במחשבות שלי, בדיבורים שלי, בעשייה שלי? לא, כי הם מונעים לגמרי על ידי מידת החיבה או התחייה שאני חשה מאותו אדם, ואלה באו בלי ששמתי לב אפילו. אז העולם שולף לי בצורה כזאת, העולם מציג בפניי בני אדם, תופעות, מצבים, מקרים, ובאופן אוטומטי מתעוררת בי שפיטה, גם אם היא מאוד מעודנת, מאוד סף, ואולי אפילו לא שמתי לב, אבל זה קורה באופן אוטומטי, וזה כבר מכתיב איך אני אמשיך לפעול. אחר כך אני עושה, אם זה אדם שחביב עליי ונראה לי, אולי אני רוצה להכיר אותם יותר, ואני מתחילה לאט לאט להגיד, אוי, באמת נורא נחמדים, ואני מתחילה לעשות את הרשימה של הדברים הטובים. אם הנטייה שלי התחלתית לא תהיה כל כך טובה, באופן די אוטומטי וסמוי בדרך כלל, אני אתחיל לעשות את הרשימה הרעה לאנשים האלה ושכנע את עצמי שבאמת לא כדאי לי שם. ובהתאם לזה אני מתחיל לחשוב, אני מתחיל לדבר ואני מתחיל לפעול. אז אני משועבדת על ידי האינסטינקטים האלה, שאני אפילו לא מכירה מאיפה הם באו. למה את זה אני מחבבת בזה? אני אפילו לא יודעת. אם אני לראשונה רואה מישהו, מה צבע עיניים, המרחק בין הגבות, מה קבע אצלי את ההתייחסות הזאת? אבל ההתייחסות הזאת עכשיו שולטת בי, והיא באה באופן אוטומטי. אז אני כל הזמן נדחפת או נדחית. יש כוחות שדוחפים אותי אל אובייקטים, או דוחים אותי מאובייקטים, בני אדם או מצבים או מה שזה יהיה, בלי שיש לי באמת בחירה מודעת בעניין. דרושה מידה של מודעות לתהליך כדי לעצור ולבחון מה קורה ומה אני עושה ומה מניע אותי. אבל בלי שעשיתי את התהליך המודע הזה, אני פועלת על אוטומט, ורובנו ברוב המצבים, גם אם אנחנו על דרך רוחנית וגם אם פיתחנו מידה של מודעות, אז אנחנו לפעמים ניישם אותה פה ושם. אבל בדרך כלל בחיי יום יום, רגע רגע, שעה שעה, אנחנו פועלים באופן די אינסטינקטיבי ואוטומטי, ואנחנו משועבדים על ידי האינסטינקטים והאוטומט הזה. על זה הסניאסים מוותר. הסניאסים מוותר על המקום הזה שהוא נשלט על ידי האינסטינקטים האלו. והעולם כאילו דוחף אותו לכאן או לכאן. כאילו, כי זה נראה כאילו שאנשים שבאים דוחפים אותי לפעול כך, לפעול אחר. והסניאסים מחליט להשיג שליטה בתודעה שלו. לא שהיא תפעל באופן אוטומטי, אלא הוא ישיג שליטה בתודעה שלו על ידי עבודה רוחנית, למשל, על ידי התבוננות, על ידי הרבה לימוד, הרבה מדיטציה. כדי שיוכל להשיג שליטה במה שקורה, לפני שמתעוררת התגובה האוטומטית הזאת, אוהב לא אוהב, וכל מה שבא בעקבותיו. אז הוא ויתר על מה שכתוב כאן, שניות, על ניגודים כגון לחשוק או לדחות. לחשוק בדברים או לדחות דברים, או להידחות על ידי דברים. ואומר לנו כאן קרישנה, שאנשים האלו, שהולכים בדרך הזאת, הם השתחררו בקלות מכבלים. הוא לא אומר כאן שאתם צריכים להפוך לנזירים, הוא לא אומר כאן שאתם צריכים לעטות פלימות. הוא כן אומר שאם אנחנו רוצים להשתחרר מהכבלים שבהם העולם הזה כובל אותנו, בגלל האוטומט הזה שכל הזמן מריץ אותנו ושלא פיתחנו מודעות אליו, כדי להשתחרר מהכבלים האלה, אנחנו צריכים, כל אחד מאיתנו, נזירים או לא, צריכים לעשות את ההחלטה הזאת, לפנות לדרך רוחנית, לעשות את התפנית הזאת, מעיסוק כמעט בלעדי בדברים ארציים, להקדשת זמן לחשיבה רוחנית, לתרגול רוחני, ללימוד רוחני, להתבוננות פנימית, לבדוק מה מניע את הגלגלים של התודעה שלי. מה שולט בי? כל עוד אני לא עושה את העבודה הזאת, הדברים האלה שולטים בי, ואני כעלה נידף ברוח. כוחות האלה כל הזמן מושכים אותי ימינה ושמאלה, בשליטה. הסניאסים פה זה מעבר לנזיר או יוגי. זה כל אחד מאיתנו שמחליף לפנות לדרך רוחנית. מדובר עלינו. הניגודים, הזוגות של הניגודים שמדובר עליהם כאן, השניות שמדובר עליה כאן, היא נקראת בסנסקריט דוונדווה, עברות דוונדווה. ודוונדווה, דווה זה שניים. דוונדווה זה שניים ושניים. שניים ושניים. זה השניות, זה הדואליות. יש לי בחירה. להילחם או לא להילחם, זה בשביל ארג'נה. אוטובוס או רכבת, אני רוצה בן זוג, מה יעשה אותי יותר יפה, זה מיסטיק, ורוד או כתוב. אז אנחנו מנסים להשתחרר מהמקום הזה, מהאוטומט הזה שממנו צומחות התגובות האלה של אוהב לא אוהב. ומההכרח הזה שאנחנו נופלים לתוכו, אם אנחנו לא משקיעים מחשבה בעניין של לקחת משהו או לדחות משהו. כי כשמשהו נראה לנו, כשמשהו מושך אותנו, אנחנו רוצים את זה לעצמנו, נכון? הדבר הבא שנרצה זה ננסה לרכוש אותו, או להתחבב עליו, או להתחנף אליו, או תלוי איפה אתם נמצאים, נכון? משהו נראה לי, את זה אני רוצה, נכון? זה הדבר הבא. זה נראה לי, את זה אני רוצה. ותלוי כמה מתעוררת התשוקה לזה, אני יכולה לפעמים להשקיע משאבים עצומים ורבים כדי להשיג משהו שבאופן אינסטינקטיבי נראה לי. ולהפך, לפעמים אנחנו מוכנים להשקיע ביליונים של דולרים כדי לדחות מעלינו דברים שלא נראים לנו. אנחנו מוכנים לבנות פצצות גדולות ומטוסים גדולים כדי לדחות מעלינו מה שנראה לנו כסנו עלינו ולא אהוב עלינו. בלי שבדקנו מאיפה בא מה ששנו ומאיפה בא מה שאהוב. ולמה הם ממשיכים לבוא? ולמה אם אנחנו משקיעים כל כך הרבה כסף וביטחון, עדיין הם ממשיכים לבוא ונראה שהם מתרבים. אז מאיפה, עד שלא נגיע לשורש של זה, אנחנו נמשיך לטעות. אנחנו נמשיך להשקיע את משאבים. אנחנו משקיעים את החיים שלנו. אנחנו משקיעים את אנרגיית החיים שלנו כל הזמן בהחלטות שמונעות על ידי כוחות כאלה של דחייה ומשיכה, ובסוף אנחנו נופלים מותשים ומזדקנים ומתים, בלי שבדקנו אודות מה זה. אז ארג'נה שעומד שם מזמן לנו הזדמנות, תסתכל, תסתכלי על מה את מבלה את החיים שלך, לאן הולכת האנרגיה שלך, והאם זה חשוב, והאם את יודעת מה שאת בכלל עושה. האם ההחלטות שלך נעוצות בידע? האם את מבינה לאן הם יובילו? ומסתכל בכנות, נראה שלא. הבחורה שמחפשת חתן, האם ללכת לאתרי אינטרנט או ללכת לברים? מה יותר נכון, ללכת לאתרי אינטרנט או ללכת לברים? האם החתן יבוא מכאן או יבוא מכאן? יכול לבוא מכאן, יכול לבוא מכאן, יכול לא לבוא מכאן, יכול לא לבוא מכאן. יש ארבע אפשרויות, נכון? יכולה ללכת לכאן או לכאן, בכל אחד מהבחירות זה יכול להצליח או להיכשל, וזה יכול להצליח להיכשל. אנחנו קוראים לזה בטיבטית מושי, ארבע קומבינציות. ובלי שיש לנו הבנה של מאיפה באים חתנים, אז או שנצליח או שלא נצליח, זה יהיה די מקרי, זה ייראה די מקרי. לעומת זה אנחנו אומרים שאם אני מבינה מה מייצר חבר לחיים, זה לא משנה אם אני אלך לאינטרנט או לבר. אם אני אשתול את הסיבות הנכונות, מוכרח לבוא האדם הנכון. מוכרח. אבל אני צריכה להבין קודם מה אני צריכה לשתול. מאיפה באים חתנים? מה מייצר חבר לחיים? מה מייצר לפגוש אותם? מה מייצר להיות שמחה איתם? כי לפגוש אותם זה דבר אחד, אבל להיות מאושרת איתם לאורך זמן זה דבר אחר, נכון? שלא יעזבו אותי גם כן. זה סיפור אחר. לכולנו, עד לרגע שבו נרכוש חוכמה, יש לנו תפיסות שהן שגויות. אנחנו לא מבינים מה מייצר חתנים למשל. אנחנו לא מבינים בהכרח מה מייצר עסק מצליח. אנחנו לא מבינים בהכרח מה ייצר בריאות טובה. אז אנחנו קראנו בעיתון, יש הרבה עצות, יש מדור בריאות, יש מדור כלכלה, יש מדור שידוכים, נכון? אנחנו הולכים עם הזרם, אנחנו לא ממש יודעים אם זה יצליח או לא, ולפעמים זה מצליח, לפעמים לא. יש לנו תפיסה שגויה אודות איך נשיג את מה שאנחנו רוצים. אנחנו לא יודעים איך נשיג את מה שאנחנו רוצים, אז אנחנו נוקטים בפעולה לפי מה שאמצעי התקשורת, למשל, מזמנים, או החינוך שלנו, או התרבות שלנו, אומרים, זה מה שאת צריכה לעשות. צריכה ללכת למכון כושר, צריכה לאכול כך וכך חלבונים ביום, וכך וכך ויטמינים ביום, וזה יעשה אותך בריאה. יש אנשים שלוקחים כך וכך חלבונים וויטמינים ומכוני כושר, ועדיין הם חולים ומזדקנים ומתים. כי אנחנו לא באמת יודעים את הסיבות האמיתיות לדברים האלה. כי אנחנו שבויים על ידי תפיסות שהן במהותן שגויות. והסניאסי אומר, אני מוותר על להיאחז במה שנראה לעין לכאורה כנכון. כי זה רק נכון לכאורה. אני מחפש את האמת שמתחת. ואני הולך להקדיש לזה את חיי, כדי לייצר אושר בביטחה, כדי בביטחון לנקוט בפעולה שתייצר את התוצאות הרצויות. אבל זה דורש השקעה קודם. זה דורש השקעה של לימוד ועבודה. וזה משיג לי שליטה, זה משיג לי כוח על חיי, וזה משיג לי יכולת, ברגע שאני ארכוש את החוכמה הזאת, להקנות אותה לאחרים. ולעזור להם למצוא אושר בחייהם. ולהפסיק לטעות במבוך הנורא הזה של חיים ללא ידיעה. ובפסוק אומר לנו פה, קרישנה, אלו האנשים שהשתחררו בקלות מכבלים. מאיזה כבלים? הכבלים האלה שבהם אנחנו כבולים, שבהם העולם כובל אותנו, בשל חוסר הידיעה שלנו, של הבורות שלנו. בגלל הבורות שלנו והאי הבנה שלנו, אנחנו עושים החלטות מתוך תקווה למצוא עושר, מתוך תקווה לעשות טוב, או שיוצא טוב או שלא יוצא טוב. ואת העושר אנחנו לא בהכרח מוצאים. את הכבלים האלה אנחנו רוצים לפרוץ, את הכבלים של האי ידיעה, את הכבלים של האכזבה, שאנחנו עושים כמיטב יכולתנו להיות מאושרים, ואנחנו לא מוצאים עושר. את הכבלים האלה. אז כשבא מישהו שהוא עוין כלפינו, אויב, מאיים עלינו, מה קורה באופן מאוד טבעי? מה התגובה המאוד טבעית כשמישהו מאיים עלינו ואויב שלנו? אנחנו עושים להתגונן בפניהם, נכון? אנחנו סוגרים את הגבולות בפניהם, אנחנו בונים גדר. אנחנו לא נחמדים אליהם. אנחנו מנסים להרחיק אותם מחיינו. זה הבורות ששולטת בחיינו, זאת התגובה האוטומטית שיש לנו לדבר לא רצוי. הסניאסין אומר, אני לא הולך להגיב בדרך המצויה שאנשים מגיבים בה. אני לא הולך לסנוע אותם חזרה. אני לא הולך לעשות את זה. הוא מסתכל במצב העצוב שיש כשיש שנאה בין אומות, בין עמים. הוא אומר, אני רוצה להיות מסוגל לאהוב גם את האויבים שלי. אני מקווה שלא יהיו שם גבולות בכלל שצריך להגן עליהם. ואני הולך לשבת ולהקדיש את חיי ולמצוא איך לגרום לזה לקרות. איך למנוע מצב שדוחף אותי באופן כל כך אוטומטי לפתח עוינות ושנאה, בתגובה לעוינות ושנאה. זה סניאסין אמיתי. הוא מוותר על הדרכים המצויות, המקובלות והבלתי עובדות להגיב למציאות. הפסוק הבא אומר קרישנה, הילדים סבורים שלימוד ויוגה הם שני דברים שונים. אלא שאין זה דברם של מי שהם חכמים, שכן גם מי שמתרגל רק אחד מאלו, ישיג את פריים של שני הדברים. עוד פסוק שנראה סתום עד שמתקבלים לימוד עליו. מי זה הילדים? הילדים זה לאו דווקא ילדים בני שנתיים, אבל הם אנשים שהם כמו ילדים בני שנתיים. זה מאוד מעניין שבספרות הבודיסטית גם, כמו גם בספרות ההינדי, הכינוי ילדים הוא שמור לאנשים שעוד לא רכשו חוכמה. וזה כולנו. אנחנו ילדים. מבחינת החוכמה שלנו, אנחנו מגיבים כמו ילדים בני שנתיים. ילד בן שנתיים הוא רואה את הכדור מעבר לכביש, אז הוא רץ על הכדור בלי להיות מודע שהוא יכול להיפגע על ידי המכוניות בכביש. אנחנו רואים משהו שמושך אותנו, אנחנו מגיבים באופן אוטומטי למה שמושך אותנו, בלי שאנחנו מבינים מה זה שמניע אותנו. יש שלב בהתפתחות הרוחנית של אנשים, שבבודיזם קוראים לו ראייה ישירה של ריקות. הינדו יכנו את זה אחרת, אם יקראו לאדם כזה פנדיטה, מישהו שרכש חוכמה, יקראו לו ג'יוון מוקטה, מישהו שניצח את המוות בעודו בחיים, מישהו שרכש חוכמה. וכל מי שלא הגיע לשלב הגבוה הזה של חוכמה, הוא בחזקת ילד. הוא בחזקת ילד מבחינה הזאת שהוא לא יודע מה שהוא עושה, הוא לא יודע מה מניע את ההחלטות שלו, הוא לא יודע לאן הפעולות שלו יוליכו. אתם זוכרים, התחלנו מארג'ונה המסכן שהוא צריך להחליט לפעול או לא לפעול, ללחם או לא ללחם. אם אנחנו לא מבינים את הטבע של הפעולה, אנחנו נדחפים למצב של דוון-דוון, למצב של דואליזם, למצב של שניות. אנחנו נאלצים לעשות החלטה, זה או זה. זה ימינה או שמאלה? להילחם או לא להילחם? אינטרנט או בר? להתפטר או להישאר ולסבול? להילחם או להיות פייסני? להגיב לאלימות באלימות או להיות פייסני? אנחנו נדחפים למצב הזה של דוון-דוון, של זוגות. יש פסוק ביוגה סוטרה, ושם כתוב, אמרו תתו, דוון-דוון, אנא ביגתה. ובעברית, יבוא יום שבו יותר לא תוטרד על ידי ניגודים. יבוא יום שבו יותר לא תוטרד על ידי ניגודים, על ידי הזוגות האלה, שנראים כדבר והיפוכו, ואני לא יודעת מה לעשות. הניגודים, זה או זה, זה או זה. אם אתם זוכרים, נתנו את הדוגמה של היהלום הצהוב והיהלום עם הכתמים. הדוגמה לקוחה מעולם היהלומים, כי זה בא מהמורה שלנו, גשם מייקל. הוא עבד בעולם היהלומים, בעודו נזיר. ועולם היהלומים יש שם הרבה היררכיות והרבה מחלקות של סוחרים. יש סוחרים שסוחרים ביהלומים שלהם, ויש כאלה שהם מתווכים, שהם סוחרים ביהלומים של אחרים, הם רק מנהלים חנות ומוכרים, אבל הסחורה היא לא שלהם. אז הם מחזיקים סחורה שהיא של בעל הסחורה, ומקבלים אחוזים תמורת למכור את הסחורה הזאת. אבל הם גם מחזיקים קצת מלאי משלהם. וכשבא קונה, הם מנסים קודם כל לדחוף את המלאי שלהם, כי שם הם עושים יותר כסף. אז הסיפור הוא על סוחר כזה, שכמעט כל היהלומים בחנות שלו הם של מישהו אחר, ובאה הגברת שרוצה לקנות יהלום לטבעת האירוסים שלה, ויש לו רק שני יהלומים שהם שלו, שהוא מחזיק. וכשהיא מספרת, אני רוצה טבעת אירוסים, אני רוצה יהלום, הוא אומר, או, יש לי בדיוק משהו בשבילך. הוא מוציא את היהלום, אומר, זה יהלום נפלא, אני אתן לך אותו בהנחה. הוא קצת, אגב, אין שלו צהבה, אני לא יודעת אם אתם יודעים. ביהלומים הצבע קובע, זה צריך להיות לבן, בוהק וצלול. צהבה זה לא טוב. הוא קצת צהבה, אבל אני אתן לך אותו מהנחה, והוא גדול. היא לך טבעת נפלאה. והיא שומעת את הסיפור, והיא לא יודעת מה הצעו, היא לא יודעת. לפני שיש לה זמן לחשוב ולהתלבט, הוא מיד מציע לה את האופציה השנייה, כדי שהיא לא תחשוב יותר מדי. כי הוא רואה שהיא לא קונה מיד. הוא מיד מוציא את השני, אומר, פה יש לי יהלום, צבע לבן נפלא, קצת יותר קטן, גם אני אתן לך אותו בהנחה, יש לו קטן קטנצ'י קטנצ'י בפנים, אף אחד לא יבחין, אתן לך אותו בהנחה, צבע נהדר, איך להרוז לך? מעמיד אותה בפני דוון דווה, דוון דווה, היא עכשיו צריכה להחליט בין צהוב ובין קטן, והוא לא משאיר לה זמן לראות שהיא רוצה יהלום טוב. היא לא רוצה לא צהוב ולא קטן. כי עכשיו היא עסוקה באיזה אריזה. אבל זה איפה שאנחנו עומדים. אנחנו כל הזמן עומדים בפני הבחירות האלה. כל רגע ורגע בחיים אנחנו צריכים לעשות החלטות כאלה. כי אנחנו לא מחוברים למקום העמוק שנקרא בטיבטית פונג סומפה, אם הוא פונג סומפה. יש תמיד אופציה שלישית. וזה יהלום הטוב. יש תמיד אופציה שלישית. אבל העולם החומרי, הרגיל, הארצי, לא יציע לנו אותה. כי תבוא אם נרכוש חוכמה. אם נרכוש חוכמה, אנחנו לא נצטרך להפליט בין ניגודים. כמו שכתוב שם ביוגה סוטרה, יבוא יום שבו ניגודים עבורך לא יהיו מטרידים. הם לא יטרידו אותך יותר. אתה מיד תתביית באופן אינסטינקטיבי ואוטומטי, אל המקום הנכון, בגלל שרכשת חוכמה והפנמת אותה עמוק 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 בלב. באופן אוטומטי, עשייה שלך תהיה עשייה של הטוב האולטימטיבי. ועל זה אנחנו מדברים פה, על החוכמה הזאת, איך אנחנו יכולים להגיע למקום הזה. אתם יודעים, יש לפעמים אנשי עסקים שהולך להם קלף לא נורמלי. אתם יכולים לדמיין שני אנשי עסקים באותו תחום, עוסקים באותו תחום, מתמודדים עם אותו שוק, צריכים לעשות אותן החלטות באותו שוק. צריכים להוציא מוצרים חדשים, הם צריכים לפרסם, הם צריכים להחליט עם איזה ספקים לעבוד, עם איזה קונים לעבוד. הם צריכים לעשות אותו סוג של החלטות. הם צריכים לייצר מוצרים חדשים כל הזמן כדי לעניין את הקונים וכך הלאה. זה יוצא עם מוצר חדש, מיד אחרי שהמתחרה שלו יצא עם מוצר חדש, והוא תמיד מפסיד, הוא תמיד מפגר, וזה תמיד מוביל. מה ההבדל בין זה שתמיד עושה את ההחלטה הנכונה בזמן הנכון ובמקום הנכון, ובין זה שהוא תמיד מפספס קצת, או מאחר קצת, או החליף לרכוש מלאי גדול ממשהו, ובדיוק התברר שזה יצא מהאופנה, כי מישהו ימציא משהו יותר טוב, וכל זה כבר לא שווה. מה ההבדל בין זה שההחלטות זורמות ככה, והשני שלא כל כך מצליח? אותו שוק, אותה השכלה, אותו מימון, נגיד שהחברות דומות מכל שאר הבחינות. ההבדל הוא החוכמה הזאת, ההבנה הזאת, מה מייצר את המציאות. וכשההבנה עמוקה מספיק, הוא לא יצטרך להתעמת עם החלטות. הוא יודע אפילו מראש שהוא צריך לצלצל לאדם הזה, כי שם תהיה הסחורה הנכונה בזמן הנכון. והוא ישיג את המתחרים שלו וישיג את המחיר הנכון. כי ברגע שהספק רואה שיש עניין בסחורה, הוא גם מקפיץ את המחירים. השני שבא מקבל מחיר יותר גבוה, נכון? אז מה ההבדל בין זה שמצליח ועושה את ההחלטות הטובות והשני? ההבדל הוא בדיוק החוכמה הזאת. זה התרגול שלנו, זה הלימוד שלנו. הוא מאוד מאוד רלוונטי לכל תחום בחיינו. לעסקים, לזוגיות, למשפחה, לבריאות, לכל תחום ותחום בחיינו. ובכל פעם שמישהו בא, כמו הסוחר המסכן שלנו, שמנסה בכוח למכור את השני העלומים שיש לו, ומעמיד אותנו בפני בחירה, שהיא מלאכותית כמובן, כי יש לה גברת אופציות, היא רק לא שמה לב. בכל פעם שבא מישהו ומעמיד אותנו בפני בחירה, תזכרו דבנדווה. אם יצאתם מפה עם מילה אחת, תצאו עם דבנדווה. זה אומר שאתם בצרה. אתם כבר בצרה. כי כשאנחנו צריכים להחליט, אז זה לא החוכמה שמנהלת אותנו. זה מיינד שהוא הרבה יותר שטחי ולא מחובר לחוכמה. ואז או שנצליח בהחלטה או שלא. וזה אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים החלטות שבאופן עקבי טובות. אנחנו רוצים החלטות שמובילות אל הטוב האולטימטיבי לנו ולכל סובבנו. עכשיו אני הייתי חולה, אני עוד עדיין קצת צרודה כמו שאתם שומעים. אנשים שומעים אותי משתעלת, המון אנשים מציעים לי סוכריות מציצה, תרופות הומאופתיות, וטיפולי כזה, וטיפול כזה, ותי כזה, ותי כזה. תודה רבה לכם. תקחי את זה, זה באמת עובד. כשמישהו אומר זה באמת עובד, אז זה אומר כאילו כל האחרים לא עובדו, נכון? אז זה אומר שמחר יבוא מישהו אחר ויגיד זה באמת עובד, זאת אומרת שזה לא באמת עבד. כי הדברים לא באמת עובדים. בגלל שאין דבר שהוא באמת עובד. כי דבר שהוא באמת עובד, אז הוא היה אולטימטיבי. אם היה דבר שהוא היה באמת עובד, אז כל שאר המוצרים היו יורדים מהשוק, נכון? רק זה היה מצליח. אתם יכולים לדמיין לעצמכם קפיטליזם שהגיע למכונת הכביסה האולטימטיבית? אי אפשר יותר לייצר אף דגם יותר טוב? מכונית אולטימטיבית? אין דגמים יותר מוצרים? מה הם יעשו אחרי זה? אין דבר כזה. בעולם הארצי אין דברים אולטימטיביים. לא רק זה, אין דברים שהם באמת עובדים, כי כשאני אומרת משהו באמת עובד, אני מייחסת לו איזה טבע עצמי. אני אומרת שיש בו איזה טבע, נגיד לרפא הצטננות, או גרון כואב, או מה שזה לא יהיה. שיש בתוך הטיפול הזה, או בתוך הכדור הזה, או בתוך הסוכריה הזאת, בפנים יש איזה משהו, איזה קסם, איזה הפקת קסם, או חומר קסום, שהוא באמת עובד. זה לא חלל השוקולדים של גלעד, הם באמת טעימים מצד עצמם. אבל תחשבו רגע, כואב לכם הראש, ומישהו מציע לכם את הכדור, את התוצרת האחרונה, אני לא יודעת אם פה בארץ, אבל בארצות הברית יש תחרות גדולה בין יצרני התרופות ופרסמות וככה, ואני לא יודעת אם פה זה כל כך מפותח. אבל התוצרת שלי, רואים את הגברת מסכנה, היום כואב לה הראש, והיא לוקחת שני אקסטר, זה באמת עובד, זה באמת עובד. כי אנחנו אומרים שאין לשום דבר, וזו התחלה של לרכוש את החוכמה, שאין לשום דבר משהו מהותי שבאמת עובד. כי אם היה משהו מהותי שבאמת עובד בכדור נגד כאב ראש, אז כל מי שהיה לוקח את הכדור הזה, זה היה מעביר לו את הכאב ראש. תמיד. בכל אחד, תמיד. אם התוצאה היא חיסול כאב ראש, והסיבה לחיסול הכאב ראש זה הכדור הספציפי הזה שאני לוקחת, אז הכדור הוא הסיבה לתוצאה, נכון? סיבה זה משהו שתמיד עובד. סיבה זה משהו שהוא תמיד מייצר תוצאה, נכון? זכה זה במדע. אם אני מדליקה את הגפור, תהיה אש. סיבה זה משהו שתמיד מייצר תוצאה מסוימת. אז אם האספירין או הכדור התורן היה באמת עובד, אז הוא היה תמיד עובד לכל אדם. לכל אדם ולאותו אדם תמיד. וכל אחד מאיתנו יודע שיש אנשים שהכדור משפיע עליהם ואחרים לא, ועל אותו אדם לפעמים זה משפיע ולפעמים לא. אז זה לא יכול להיות שזה הסיבה. זה לא יכול להיות שהטיפול שאנחנו נותנים לבעיה, אם זה אספירין או כל בעיה אחרת שאתם נתקלים בה, שהטיפול שאתם נותנים כדי לפתור את הבעיה, הוא זה שפותר את הבעיה. לא יכול להיות הסיבה. כי אילו היה הסיבה, הוא היה תמיד עובד. ואנחנו יודעים שאחוזי ההצלחה שלנו הם לא כל כך טובים. האמת היא שמה שיעביר את הכאב ראש, אין לו שום קשר לטיפול שאתם נותנים לכאב. מה שיעביר את ההצטננות, אין לו שום קשר לטיפול. אתם יכולים לקבל טיפול וההצטננות תעבור, אתם לקבל טיפול וההצטננות לא תעבור. אתם יכולים לא לקבל טיפול וההצטננות תעבור, אתם יכולים לא לקבל טיפול ויקח לה הרבה זמן עד שתעבור. אין שום קשר סיבתי בין הטיפול והתוצאה. אין. מה שנכון לגבי הכדור והמחלה, נכון לגבי כל מצב ומצב בחיים. אנחנו כל הזמן עושים דברים שהם לא עובדים מצד עצמם. שום דבר בעולם שלנו לא עובד כמו שאנחנו חושבים שהוא עובד. אני לא אומרת ששום דבר לא עובד, אבל שום דבר לא עובד כמו שאנחנו חושבים שהוא עובד, אחרת זה היה תמיד עובד. אם תסתכלו על זה בקנה מידה עולמי, זו טרגדיה איומה. כי כמה ביליונים של אנשים יש בעולם, הם כולם שואפים להשיג לעצמם רווחה ואושר, לעצמם ולבני משפחתם, ואולי כמה קדושים מחפשים את זה גם בשביל אנשים אחרים. וכל הפעולות שהם נוקטים כדי להביא לעצמם ולזולתה, רווחה ואושר ואת התוצאות המקוות, לא עובדות. הם לא יודעים מה שהם עושים. ביליוני אנשים, במשך כל חייהם, מחלים את אנרגיית החיים המעטה שיש להם, ושהולכת ופוחפת עם הזמן, על דברים שלא עובדים. טרגדיה נוראית. אריה זה כינוי בסנסקריט לאותו אדם שרכש את החוכמה. הפנדיטה, אריה, מג'יוון מוקטה, שם כינויים שונים. אנשים שרכשו חוכמה. אנשים שמבינים מה מניע דברים. פסיק קטן של אחוז אחד שהם אחרים. אחוז זעום זעום מהאנושות הוא אחר. כל האחרים לא יודעים מה שהם עושים. וכשהפסיק הזה מסתכל על כל השאר, ליבם נשבר. כי במקביל לחוכמה הם גם פיתחו אהבה וחמלה אדירות. וליבם נשבר לראות את האנשים מתרוצצים כמו עכברים בכלובים אחרי דברים שהם רוצים להשיג, בלי שהם יודעים מה שהם עושים, בלי שום מערובות שהם ישיגו את חפצם. ואז הם מונעים ללכת וללמד איך עובדת המציאות.